ערב טוב. יש הכוח לכל מי שמגיע בשעה כזאת מאוחרת. יש שיעור כבד ועמוס. אני רוצה להגיד לכם שכל פעם, אז אני כל פעם מתרגש מחדש לראות את הציבור הזה יושב פה. אני אומר לעצמי, נו, ניחה שאני משוגע על הנושא הזה, אבל זה שיש ציבור שלם של אנשים שבא, זה באמת, זה ממש מחמם את הלב. ואגב, מחמם את הלב, נעסוק בחום. כן, אז כמו שכתוב במבוא לדף המקורות, אז יש שני נושאים שבאים, שהם קשורים אחד בשני, אבל לא זהים. נושא אחד זה בישול, והנושא השני הוא בליעה. ולמה יש הבדל בין שני התחומים האלו? כי בבליעה אנחנו מדברים על מציאות. נבלע טעם או לא נבלע טעם? לעומת זאת, בישול זה דבר שהוא גם תלוי בהגדרה. במליחה עובר טעם, אבל אנחנו לא קוראים לזה בישול. לא כל חום יוצר בישול, אבל ואולי גם לא כל חום גורם לבליעה. השאלה היא האם התחומים האלו הם תמיד קורים ביחד, האם תמיד כשיש העברה של טעמים על ידי חום אז זה גם כרוך בבישול, או שיכולה להיות העברת טעם על ידי חום בלי בישול. ואנחנו נדון תחילה בנושא שהוא קשור יותר להלכות שבת, אבל הוא גם קשור לאיסור ויתר, כי כמו שלמדנו בשיעורים הראשונים, בבשר וחלב התורה אסרה בישול. דבר שהוא העברת טעמים, כמו נגיד כבוש, כבוש אסור מדאורייתא בשאר האיסורים, אבל בשר וחלב שנכבשו יחד לא אסורים מדאורייתא, אסורים רק מדרבנן. ולכן גם חשוב לנו להגדיר האם מתרחש בישול. ונתחיל במשנה. משנה בשבת מתחילה באילפס והקטרה שאווירן מרותחים, כלומר הוא מסיר כלים מהאש, אלו כלי, שאנחנו מגדירים אותם כלי ראשון כי הם היו על האש, לא ייתן לתוכן תבלין. אומר רש"י, דה כלי ראשון כל זמן שרותח מבשל, אבל נותן לו לתוך הקערה או לתוך התמחוי. אומר רש"י, דה כלי שני אינו מבשל. והקביעה הזאת של רש"י מבוססת גם על הגמרות, גם על הגמרה בשבת, שבגמרה קובעת הגמרה שמה מינה כלי שני אינו מבשל. ואנחנו נדרשים להבדל, למה בכלי ראשון מבשל וכלי שני אינו מבשל, אם זו הגדרה מציאותית או שזו הגדרה הלכתית. מה פירוש מציאותית? מציאותית הכוונה ש מתרחש תהליך שאנחנו קוראים לו בישול, ולא מתרחש תהליך כזה, או שבשני, גם בכלי ראשון וגם בכלי שני, קורה אותו דבר, אלא שבחינת הגדרות שלנו, לזה אנחנו קוראים בישול, ולזה אנחנו לא קוראים בישול. הירושלמי, אומר ככה, באמת שואל את השאלה, מה בין כלי ראשון, מה בין כלי שני? עכשיו, אני רימיתי אתכם, כי הירושלמי הזה יש לו הקשר, וההקשר הוא מאוד חשוב בשביל להבין מה הירושלמי אומר. בעזרת השם בשיעור הבא אז נדון בירושלמי הזה יותר בהרחבה, ואתם תחליטו בעצמכם אם זה באמת, אם כך צריך לקרוא את הירושלמי או שהקריאה היא אחרת. אבל כרגע נקרא אותו כמו שהרבה מהפרשים הבינו, שהשאלה היא מדוע המשנה אוסרת לתת תבלין לתוך כלי ראשון ומתירה לתת תבלין לתוך כלי שני. אמר רבי יוסי, כאן היד שולטת וכאן אין היד שולטת. אני כבר כתבתי מה זה שולטת ולא שולטת, אבל גם זה לא מוסכם לגמרי. אבל ככה הבינו הרבה מן המפרשים, ששולטת הכוונה שאפשר לשים שם את היד. לעומת זאת, אם אי אפשר לשים שם את היד, אז היד סולדת. העברית שלנו. אז לפי רבי יוסי, יש הבדל מציאותי בין כלי ראשון לכלי שני. כלי ראשון, אפשר לגעת בו. סליחה, בכלי ראשון אי אפשר לגעת. לעומת זאת, בכלי שני, אפשר לגעת, הוא קר יותר. רבי יונה סובר שגם בכלי ראשון וגם בכלי שני, היד לא שולטת. אין ביניהם הבדל מציאותי. אז למה התירו לתת, לכלי שני ולא התירו לתת לכלי ראשון? אלא עשו הרחק לכלי ראשון ולא עשו הרחק לכלי שני. כן, אז לפי רבי יונה, כלי ראשון מבשל מדאורייתא או לא מבשל מדאורייתא? נכון. כן, עשו הרחק, פירושו של דבר, שכלי ראשון גם הוא לא מדאורייתא, כשהעברת אותו מהאש. ואילו כלי שני, לא עשו בו הרחק. אז למה עשו הרחק בכלי ראשון? הרי בשניהם כנראה אין בישול. למה עשו הרחק בכלי ראשון? למה שלא נעשה הרחק גם בכלי שני? כן, תמשיך. אוקיי, נכון. זאת אומרת, אם נרשה לאנשים לשים את התבלין בתוך הסיר, אז הם עלולים לשים אותו גם כשהסיר על האש. לעומת זאת, כלי שני, אז הוא כבר, גם אם ישימו בתוכו, כשהוא חם, אז לא קורה בישול, לא יקרה שום דבר. לא עלול להיות בלבול. אז מתי יש בישול מדאורייתא?
על האש.
על האש, יפה. זכר לימים האלו, על האש. נכון, כן. נכון, אז באמת בירושלמי שבעמוד 4, בסוף הירושלמי בעמוד 4, אומר רבי זירא, איזו חלות ברור. מה זה חלות? הכוונה, יש בהלכות חלה. הלכות חלה, קמח שהתבשל, לא צריך להפריש לו חלה. איזו חלות ברור, מה הקמח שהתבשל באופן שפותר אותו מחלה, כל שהאור מהלך תחתיו. וכאן, איזהו תבשיל ברור, כל שהאור מהלך תחתיו. וככה באמת סובר הירושלמי, אבל התוספות לא אומר ככה. התוספות אומר, הסבר אחר מה ההבדל בין כלי ראשון לכלי שני. אומרים התוספות, מקור ד', תימא מה ישנה כלי שני מכלי ראשון? דאי יד סולדת, אפילו כלי שני נמי. דאי יד סולדת, אפילו כלי שני נמי. ואי אין יד סולדת, אפילו כלי ראשון, נמי אינו מבשל. ויש לומר, לפי שכלי ראשון מתוך שעמד על האור דפנותיו חמים, הוא מחזיק חומו זמן מרובה, ולכך נתנו בשיעור. בכל זמן שהיד סולדת בו אסור. אבל כלי שני, אף על גב דיד סולדת בו מותר, שאין דופנותיו חמים והולך ומתקרר. כן, אז האם התוספות סוברים כמו רבי יוסי? שוב, התוספות אומרים שכלי...
כי רבי יוסי?
אבל אוקיי, בסדר, ומה התוספות אומרים? רגע, אבל שניהם החיול, גם רבי יוסי מחלק חילוק מציאותי וגם התוספות מחלקים חילוק מציאותי, נכון? רבי יוסי אומר כאן שולטת, כאן לא שולטת.
אבל הוא אומר, זה לא לגמרי מציאותי. זה לא לגמרי מציאותי, כאילו של התוספות.
כן.
יש איזה ביסוס מציאותי, אבל בסופו של דבר זה גם משהו דיני.
אוקיי, כן, כן.
כי כך נתנו בו שיעור, המילים האלה.
כן.
זאת אומרת, מציאותית כרגע אין חילוק בין כלי ראשון לכלי שני. נכון? אז זה מבוסס השאלה שלו הרי. בדיוק בשאלת התוספות, כבר אומר, אני לא כמו רבי יוסי.
ומה התשובה?
והתשובה היא שכיוון שעתיד להיות יותר נער, אבל עדיין מי קבע שהמציאות העתידית זה מה שיקבע עכשיו, זה כבר חילוק דיני.
אוקיי, אני...
בהנחה ששניהם עכשיו יד סולדת, אז מציאותית אין סיבה לחלק.
אבל כן, אבל מה אחי? אבל לא, זה לא משום מה, הם אומרים חילוק מציאותי.
לא,
אוקיי, כן. המוחש לא יוכחש. יש כזה דבר, אני שואל אותך, מההיכרות שלך עם כלי שני. ודאי שכן, אז מה רב יוסי אומר? רביונה אומר שבשניהם היד לא שולטת. כאן וכאן אין היד שולטת. אז אני באמת הולך בכיוון של הלל, נכון? הלל? שרגה, שרגה. יש לך חברות הלל. אני זוכר אתכם בחברות הזאת. אז כל מי שאין לו חברות, אז שתדע שמצבו טוב יותר. אני פרוי את השם שלו. ככה אני מבין. בישול זה תהליך של אורך זמן. זה לא קורה ברגע אחד. כולנו יודעים שאתה שם ביצה על האש, אז לא, אתה לא שם אותה ומוציא אותה. לוקח לזה זמן להתבשל. לא תמיד.
לא
תמיד? תלה בישול. נגיע לזה. אבל בדרך כלל, רוב המאכלים, תשים אותם על האש, הבישול אורך זמן. הוא לא מתרחש מיד. כלי ראשון מחזיק את תחומו הרבה זמן, כי הדפנות שלו חמות, ולכן יש לחשוש שמא המאכל יתבשל בו. לעומת כלי שני שהוא מתקרר יותר מהר, ואתה לא צריך לחשוש שמא המאכל יתבשל.
זה גם הוא צריך להיות כאילו כוס קפה,
כן,
מים ממש כאילו חמים, אז גם כאילו גם כאילו מחזיקים את ה...
כן, זה לא כל כך מסתדר עם המציאות שאנחנו רואים.
למה?
כי חום זה חום.
זה נכון, אבל החום לא נשמר כשהדפנות קרות.
לא,
בזמן
שני
דבקים...
זה קובע
שהדפנות
הן לא קרות,
לא, יש את הטמפרטורה של הנוזל.
מה
היה תולד
פה?
הנוזל, כן.
לא, זה תלוי בחום. אם זה מאוד אחר, אז הנוזלים נכנסים לכלי חדש, מחממים את הכלי, זה יכול להיות כמו כלי ראשון.
נכון, אבל...
אבל הוא ודאי פחות.
אבל...
זה
נכון שזה תלוי בחום, זה גם תלוי עם איזה... זה תלוי גם עם איזה כלי התחלת. זה תלוי עם איזה כלי התחלת. הכוסות הנייר האלו, אז הן לא מחממות הרבה, אבל הן גם לא מחזיקות הרבה את החום. לעומת זאת, אם ניקח כלי זכוכית, אז הוא מקרר את הנוזל, ואם תחמם אותו לפני כן, ככה עושים בבית של אשתי. בימי חורף יש מרק, ורוצים את המרק חם, שמים את המרק על ההסקה. כל מי שרוצה כוס קפה חם, אז הוא צריך קודם להרתיח את הכוס. אז ברור שאם תתחיל עם כוס חמה, זה יקרר פחות. אבל שוב, מה שהתוספות אומרים, שנתנו בו שיעור, זה אומר שבאמת יכול להיות שיתרחש בישול, גם בכלי שני. אבל בדרך כלל אתה לא צריך לחשוש לזה. בדרך כלל, כלי שני סטנדרטי ומאכל סטנדרטי לא יתרחש בישול. לפי התוספות. והתוספות לא מתייחסים לרבי יוסי. באמת שאלה למה הם לא מזכירים את הירושלמי.
לא זה בישול סטנדרטי. זאת אומרת, אנחנו נדע אותם לפי הרבי יונה. כל שיש, זה יכול להיות תחתיו. בסדר, באיזה מרחק?
תחתיו. אתה אומר, אוקיי. בסדר, אוקיי. אני מקבל את השאלה. אבל התוספות משאירים אותנו, אם המילים נתנו בשיעור, משאירים אותנו עם מין גבולות גזרה. תדע לך שבכלי שני בדרך כלל לא מתרחש בישול. לעומת כלי ראשון שבו אתה צריך לחשוש.
אתה חושב שלפי זה יהיו מצבים של
תוספות
גם כלי שני זה אסור? יכול להיות שהוא מתכוון שהדרך
הלאה
זה ככה, אז
לכן הקביעה ההלכתית
היא שכלי ראשון מבשל לפי שני לא מבשל.
אוקיי, אז אתה מוביל אותנו לשאלה הבאה, האם לפי התוספות יש מצבים שכלי שני מבשל?
אני מסכים, אני מסכים ששגה אמר שכשגדרת את זה כחילוק מציאותי, אז זה נשמע שזה גם יכול להשתנות ותלוי מציאות.
נכון, נכון.
אבל זה יוצא מתוספות שככה לשאול את התוספות שתמיד כלי שני מבשל, כי תמיד התנועה היא
לקררות את הכלי. וגם אפילו אם זה מאוד חם, אבל זה עדיין, בגלל שזה קצת מתקרר, זה יהיה תמיד לא מבשל. ככה נשמע מתוספות.
עוד פעם, שאתה אומר שכלי שני לעולם לא יבשל, ככה אתה מבין?
ככה מתוספות נהיה.
טוב, אז אני ארצה להראות אחרת.
אז זה יכול להיות עדיין, זה דבר, תמיד יש, כל פעם שאנחנו, הוא בו שיור, אפשר לקרוא לו נגיד לא פלוג, אוקיי? זאת אומרת, אם היינו עושים מציאותית נטו, אז באמת היה צריך לדון כל מקרה לגופו של עניין, סוג הקוס, סוג המאכל, כמה זאת, אבל כמובן שלא עושים את זה לפיתוס.
נכון.
אבל עדיין יכול להיות שיש מקרים שכלי שאני מאשר, זאת אומרת, הלא פלוג שלו מתרחב עד, רק במקרים שיד צולדת. יד נכרת, זה כבר כלי שני מבשל. או, כלי הבישול, כלי שני מבשל. זאת אומרת, אז אפשר...
נכון, בעצם חכמים, חכמים אמרו, אני נותן לך איזשהו נקודת קריאה.
כל מיני של דברים רגילים שהם לא כלי הבישול, בחום של יד צולדת, כלי שני מבשל.
לא מבשל.
לא מבשל.
כן.
לא מבשל.
כן.
מכיר מחיים אולי כן.
אוקיי. יפה, בסדר. אז עם זה בואו נתקדם הלאה. נקודה אחת שצריך להעיר, ראינו את הירושלמי, דילגנו לעמוד 4, שלפי הירושלמי כל שאין האש מהלכת תחתיו לא מבשל. מה הבבלי סובר בנושא הזה? התוספות לא הזכירו את הירושלמי, לדעתי ולדעת, אם אני לא טועה, כך כותב גם הרן, יש מחלוקת בין הבבלי לירושלמי, האם גם כשהאש לא מהלכת יש בזה בישול. הבבלי בשבת בעמוד 2 אומרת המשנה, אין נותנים ביצה בצד המחם. מסביר המאירי מה זה מחם, זה סיר של נחושת שהיא על האש או שהוסרה משם. אני חוזר למשנה, לא נותנים ביצה בצד המחם בשביל שתתגלגל. אומרת הגמרא, מה קורה אם הביצה התגלגלה, אם הביצה בושלה? אז אומר רב יוסף, גלגל חייב חטאת. תולדות האור, ומספור שלנו במקרה הזה סיר שהסרת אותו מהאש, הוא תולדות האור, אז הוא מבשל, מבשל באופן שחייבים עליו מדאורייתא. לעומת זאת, לפי הבבלי, סליחה, לפי הירושלמי, רק כשהאור מהלך תחתיו, זה המבשל שאסרה התורה ושחיבה עליו חטאת. לפי ההסבר הזה שהסברנו בתוספות, שחכמים נתנו לנו קריאת כיוון, בדרך כלל אתה לא צריך להיזהר בכלי שני. בדרך כלל אתה יכול להניח שלא יתרחש בישול. בכלי ראשון אתה צריך להיות זהיר, כי בכלי ראשון עלול להיות בישול. לפי זה אומרים, אני ממשיך למקור זין, התוספות לשבת, התוספות מגיעים למסקנה שבקלי הבישול מתרחש בישול לא רק בכלי שני, אלא גם אם אני אשפוך את המים מהכלי השני על כלי הבישול, זה יבשל את כלי הבישול. בוא נראה את זה בפנים. ולפי זה גם בכלי שלישי זה יכול להיות ככה. אינה חינמי. אולי נקרא לפני כן את סוף מקור ה' שהתחלנו, בתחילת העמוד. אמר בר ברידר אבינה, אף אנה נמי תנינה, גם אנחנו שנינו, כמו שאומר רב יוסף, שאם גלגל חייב חטאת, כל שבא בחמים לפני השבת, מה שהתבשל כבר, שורים אותו בחמים בשבת. וכל שלא בא בחמים לפני השבת, הוא לא מבושל, מדיחין אותו בחמים בשבת, כלומר, שופכים עליו מים, לא שורים אותו בתוך מים, אבל מותר לשפוך עליו מים חמים בשבת. חוץ מן המליח ישן וכוליאס ההספנין, שהדחתן זו יגמר מלאכתן. אז מה הראיה לרבי יוסף? רואים שהמליח ישן וכוליאס ההספנין שהודחו ונגמרה מלאכתן, אז זה בישול בדאורייתא, ככה מבין מר ברידר אבינה, שזה גמר מלאכתן, כלומר שחייבים עליהם בדאורייתא.
לא פשוט יותר להגיד שזה מגיד בפטיש.
רשי לא אומר כך. רשי אומר, מדקר לי וגמר מלאכתו, שמה מן הזה הוא בישולו, וחייב. אני לא יודע מספיק.
יש לי אבל שם שורים שזה מכה בפטיש.
בסדר. התוספות מסבירים התוספות מביאים פה מחלוקת בין רבנו תם ורשב"ם, נדון כרגע רק בדעתו של רבנו תם. רבנו תם סובר שאם אתה שופך מכלי ראשון על מאכל, אז העירוי הזה, עירוי של כלי ראשון, מבשל כדי קליפה. ולכן, על מה מדבר את המשנה שמביא מרבר ידר אבינה, שמאכל שלא התבשל לפני שבת ומדיחים אותו בחמים בשבת, לא יכול להיות שמדיחים אותו מכלי ראשון, כי אתה מבשל אותו. חייב להיות, אומרים התוספות, אבל לפירוש רבנו תם, דמפרש דעירוי הווה ככלי ראשון ומבשל כדי קליפה, על כורח מדיחים אותו מכלי שני כמה. ואם כן, מה העירי המדיחים? אפילו שורים נמי. אמרנו לפני כן, בעמוד הראשון ראינו שהגמרא סוברת שכלי שני אינו מבשל. אז למה רק שופכים עליו מים מכלי שני, על כל הדברים שלא התבשלו? מותר אפילו לשים אותם בכלי שני. מתרצים התוספות, אי נמי, זה כבר התירוץ השני, גם התירוץ הראשון חשוב, אבל לא לענייננו, אי נמי, הוא הדין שורים אותו, כיוון דעירי בכלי שני. והדנקת מדיחין להשמועינן דאפילו הדחב יגמר מלאכה במליח הישן וכוליאס היספנים. קלי הבישול האלו מתבשלים אפילו בהדחה מכלי שני. זה צלנו נסקמין הגדולה, בכל מי שמכין תה בשבת, כל מי שמכין תה בשבת וסובר שהתה באמת מתבשל ושהוא קל בישול, אז שלא רק שאסור להכין אותו בכלי שני, גם אסור להכין אותו בכלי שלישי. ככה יוצא. זו קביעה מציאותית, כן. זו קביעה מציאותית שזה אכן מתבשל. והחזון איש שהבאתי פה, אז הוא מנסה ללכת בין הטיפות. ולמה בין הטיפות? כי מצד אחד יוצא שאין מה לעשות, שאם זה חם והיד צולדת בו, אז זה מבשל את כלי הבישול. ולא זו בלבד, יש גם דעת החיי אדם שסובר שצריך לחלק בין יד צולדת בו ליד נכוות בו. אם המים כל כך חמים שהיד נכוות בהם, אז אפילו כלי שני מבשל. ואפילו דברים אחרים, לא רק את כלי הבישול.
מה
ההצעה
של
יריש? ועכשיו אנחנו מגיעים לבעיה שגם הוא מזכיר, שאנחנו דקשה לשער בין יד סולדת לנכוות. אז מה אפשר לעשות? אתה עושה ניסוי. עם היד שלך או שלי? של תינוק. אז הוא מנסה ללכת בין הטיפות, כי מצד אחד נהגו יותר, ומצד שני הוא בסופו של דבר הוא אומר, כלי שני תחשוש, כלי שלישי תחמיר רק במה שהחמירו ולא במה שמקלים. זאת אומרת, אל תרחיב את ההרחקה הזאת, כי זה המנהג וחומות. זה יוצא לו מין חשבון כזה של לפלוט בשיטה הזאת, והשיטה הזאת לא מנהג. הוא לא מגיע משהו מסודר מתחילה ועד סוף. בהקשר לשאלה שלך, אז מה זה יד סולדת בו? אז יש מופיע בתחילת שמירת שבת כהלכתה, אני חושב שזו הערה הראשונה, מה זה יד סולדת בו. אז הוא עושה איזה מין חשבון משעשע שהגיע אליו רב שלמה זלמן אוירבך, שאומר שהביצה לעולם לא יכולה לבקוע אם היא מבושלת, נכון? אינטואיטיבי. עכשיו, מה החום הכי גבוה שיכול אוף להגיע אליו? אוף חי כמובן, לא אוף בתנור. אז הוא אומר שם שברווז חולה, החום שלו מגיע ל-43 מעלות צלציוס, וכשהוא דוגר על הביצה אז הוא מוסיף את זה עוד 2 מעלות, כך ש-45 מעלות זה הסף המינימלי של יד סולדת. פחות מ-45 מעלות זה לא יד סולדת. יותר בצל שלח לי שהאיקרות מוישה דן במדיח כלים, הוא אומר שם ש-70 מעלות זה ודאי יד סולדת בו. 45 מעלות זה, או 43 הוא כותב, זה פחות מ-43, זה ודאי לא יד סולדת בו. בין לבין זה שאלה. אשתי שעוסקת בביולוגיה אומרת שב-60 מעלות החלבונים מתפרקים. אז הגדרה ברורה עדיין אין. אבל אפשר לעשות את הניסוי שלך, ומי ש... רק צריך למצוא מתנדב. אבל גם אם הם תבקנה, זה לא אומר ש... אם הם תבקנה, אתה אומר שסימן שהביצה לא התבשלה. אם הן לא תבקנה, אז אולי סתם קלקלת את הביצה בלי לבשל אותה.
זאת הגדרה.
מי אמר שזה זה? מי אמר שהביצה לא בוקעת רק אם היא מתבשלת? אולי היא לא בוקעת גם בפחות מזה.
אבל יכול להיות זאת הגדרה שקצת.
לא, אמרתי שאני יודע שביצה שהתבשלה היא לא... שביצה שבוקעת היא לא מבושלת. ואני יודע שביצים בוקעות גם בחום של 45 מעלות. אתה אומר, מה יקרה אם תבקנה בחום של 50 מעלות? זאת אומרת, אפשר יהיה לצמצם את ה... שאלה מעניינת, נכון, באמת אולי אפשר לעשות כך. יעזור לנו לצמצם את זה. נכון, נערה נכונה. בסדר, אז עד עכשיו דנו בחצי הראשון של השיעור, באמת בחצי הזמן. מתי קורה בישול? ועכשיו אנחנו עוברים לשאלה, מתי מתרחשת הבלעה? לצורך זה יש לנו כמה גמרות, ואני באמת השתדלתי לבחור את הגמרות הכי שבהם זה עולה בצורה הכי ברורה ובהם דנו הראשונים, ויש לנו שלוש גמרות: הגמרה בפסחים, הגמרה בזבחים והירושלמי. מהגמרה בפסחים, שכבר ראינו אותה לפני משהו כמו, צריך להיות חודשיים, משהו כזה, דיברנו על תתא הגבר. מי היה בשיעור על תתא הגבר? אוקיי. בתתא הגבר, אז ראינו מחלוקת בין רב לשמואל. מחלוקת בין רב לשמואל. כששפכנו דבר חם על דבר קר, או קר על חם, מי הגובר? מי המנצח? התחתון מקרר או מחמם את העליון, או העליון מחמם או מקרר את התחתון? והמסקנה שיצא לנו, שהתחתון גובר. לכן אם התחתון קר, הוא יקרר את העליון. אם התחתון חם, הוא יחמם את העליון. ונדון כאילו ששניהם חמים. נחזור רגע, מה קורה כשהתחתון קר? אז האם זה יהיה כמו צונן לתוך צונן? שבצונן לתוך צונן מספיק הדחה? אומרת הגמרא, לא. עד שהעליון מתקרר, אז אי אפשר שלא נבלע שום דבר. עד המקר, אני קורא בשורה המודגשת, כיוון דחמו העליון, אדמי קרלי, אי אפשר דלא בלה פורטה. ולכן אומרת הגמרא, קליפה מי אני באי, וכך היא באמת מגיעה למסקנה, אלא אימא, חם לתוך צונן, קולף, צריך לקלוף, וכך אנחנו פוסקים. עכשיו, זאת אומרת, שכשיש לנו עירוי, חם לתוך צונן זה עירוי, והעירוי הוא אוסר כדי קליפה. נכון, לא מוזכר אם זה עירוי מכלי ראשון או מכלי שני. בפשט הדברים, כיוון שכלי שני מוגדר על כל פנים, בפשטות כלי שני מוגדר כקר, אולי לא, אני מקבל את השאלה שלך. הראשונים הבינו שמדובר על חם מכלי ראשון. כשאתה שופך מכלי ראשון, עירוי של כלי ראשון על צונן, יבליע כדי קליפה. ועכשיו כל מי שמחזיק בדף של הסיכום, אז הוא יכול להסתכל בדף האחרון. כל מי שלא מחזיק בדף של הסיכום, אז עשיתי לכם פה טבלה שנראה נורא מסובכת, אבל תחזיקו אותה מול העיניים. למי אין? אוקיי, אז תעביר. יש עוד שישה או שבעה, משהו כזה. זה מה ששלחתי היום, כן. אז אתם יכולים לראות, אני רק נעבור על הטבלה ונראה איך היא בנויה. עוברים. אז אני אחכה עד ש... רגע. זהו, נגמר? יש? יש מישהו שיכול להסתכל ב...
כן.
כולם יש? אז רק נסתכל איך הטבלה הזאת בנויה. בטור הימני יש את השיטות הפוסקים, השבם, רבן תם, אבות אושרי, וכן הלאה. ולמעלה יש חלוקה בין כלי ראשון, בין כלי שני, לבין עירוי. ובעירוי יש לנו שתי צורות של עירוי. עירוי שלא נפסק הכילוח, כלומר יש זרימה מתמדת מהכלי שממנו שופכים על הכלי שלמטה, לעומת עירוי שכן נפסק הכילוח, שיש הפסק בין...
לסירוגין.
כן, לסירוגין, בדיוק. עכשיו, הדוגמה שלנו, של... רגע, ובשורה מתחת לזה, אז יש את המקרים בגמרא. מקרים בגמרא, בכלי שני, אז כתבתי, המשנה אומרת, כלי שני אינו מבשל. וגם נותנו לתוך הקערה או לתוך התמחוי. במקרה של עירוי, אז בשורה השנייה, חם לתוך צונן, תתא הגבר. עכשיו, תתא הגבר, במה מדובר? בעירוי שנפסק או שלא נפסק? האם זה משנה? מי בכלל המציא את החילוק הזה? מי אמר? אולי אין כזה חילוק, אני סתם עובד עליכם.
אני חושב אם לא נפסק, הכל יהפוך להיות חם ולא יהיה חם וקר.
אוקיי, בסדר. אוקיי, נקודה טובה. דיברנו על זה הרבה בשיעור על תתא הגבר. בסדר. אז בסדר, אז אנחנו, אני מחזיק ביד אחת את הגמרות ויד שנייה את הטבלה. נעבור בינתיים על, נעבור בתחילה על המקרים בגמרה ואחרי זה נראה את שיטות הראשונים. אז הדין של ניצוק בטומאה וטהרה לא קשור בהכרח לדין שלנו, כי בניצוק אנחנו מדברים על טומאה. בטומאה הכלל קובע שאנחנו מוצרים חיבור. אם אדם טמא נוגע באדם טהור, אז הוא מטמא אותו. הוא לא צריך להבליע בו טעם בשביל שהוא יטמא.
אבל החילוק
שאם
בין נפסק ולא נפסק, זה יכול להיות משם?
לא. לא, הוא לא מובן משם. מבוסס על הנחה שכשהכילוח רציף, אז הוא שומר על החום שלו, וכשהכילוח נפסק, אז הוא פחות חם.
כן, זאת לא הגדרה שאנחנו מוצאים במקום.
לא, זה לא אותה הגדרה. אולי זה אינטואיטיבית, זה דומה. אולי משם זה נשאב הרעיון, אבל ההיגיון הפנימי של זה הוא אחר.
יש לי סוג כמה
כמה בתיר, כאילו כל פעם זה נשאב קר, 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 עד שזה לא נשאב חם. הצונן למטה.
כן,
כן, כן. אוקיי, אז זו הגמרא בפסחים. האם אפשר ללמוד מהגמרא בפסחים משהו על בישול? האם אפשר להגיד שהתתאה גבר ובולע כדי קליפה, זה גם אומר שהמאכל מתבשל כדי קליפה? אז מהשתיקה שלכם אני מבין שלא, כי לאף אחד מכם אין ראיה. אלא אם כן, יש לנו הנחת מוצא שתמיד כשיש בליעה, יש גם בישול. נפקמינה. האם מותר לי לשפוך מכלי ראשון, להראות מכלי ראשון על מאכל בשבת? אם זה רק עניין של בליעה... למה? גם אמרתי, בישול נניח של בשר וחלב. בשר וחלב, רק אם יש בישול, זה איסור דאורייתא. נפקמינה, אם מותר לך למכור את זה לגוי, כי רק, אמרנו שרק איסור דאורייתא אסור בהנאה. איסור דרבנן, איסורי דרבנן מותרים בהנאה.
אפשר להבין את זה ממש, שזה מבשל.
כן.
במונחים
של עד שזה מתקרר, אי אפשר
שזה לא בולע. זה יכול להיות
שבעצם,
אם אחד מקרר את השני, אז זה אומר שהשני מבשל את
השני.
אבל
מה זה מבשל?
קצת.
לא, אבל מי אמר שזה מבשל? אולי רק עובר טעם, אבל לא, 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 לא קורה שום תהליך כימי חוץ מהעברה של טעמים. אני אתן דוגמה. אתה לוקח צבע ואתה שופך אותו לתוך כוס מים קרים, אז הכל נצבע.
אז למה הגמרא אומרת את זה? עד שזה מתקרר, איפה אתה רואה בישול? המילה בישול לא מופיעה, כתוב שזה בולע, אני יודע, אבל אני אומר שזה שהגמרא מנסח את זה, עד שאחד מקרר את השני, אני מבין שאולי היא מתכוונת לזה שכל התהליך הפוך, גם שיש בבישול.
אוקיי, אולי, אבל היא לא כותבת. היא לא כותבת שכן, והיא לא כותבת שלא.
במציאות אין דבר כזה למפרש מדויק בין בישול ובין הבלעה. במציאות משהו, שני דברים מתנשנים ביחד, אז אחד ימסור את הטעם שלו לשני יותר מהר אם זה יותר חם. אותו דבר בקצה השני, אם יש דבר אחד ששרוי בתוך נחג, אז ככל שהחום ערב יותר, מסירת הטעם תהיה מהירה יותר.
לא, אבל יש גם בישול, יש פירוק, נניח יש פירוק של חלבונים, יש פירוק של חלבונים בחום מסוים, עד חום מסוים החלבונים לא מתפרקים, נכון? אולי זה בישול, אולי מה שאנחנו קוראים לו מבושל זה שהחלבונים נשברים. אולי כשאתה שם אורז בתוך מים קרים יעבור איזשהו טעם, כולנו מכירים כבוש, כבוש מעביר טעמים, אבל הוא לא מבשל.
ניקח ירק כלשהו, הרוב שם זה לא רוב חלבונים.
אז אתה אומר, כן, אבל אני נקטתי דוגמה, אני לא באמת מבין ביולוגיה, אבל אני אומר שבחום מסוים החומרים מתפרקים למרכיבים אחרים.
זה לא כל כך מדויק.
אוקיי, בסדר, אם למישהו יש הגדרה מוצלחת לבישול מבחינה מדעית, אני מאוד אשמח.
נוסיף עוד משהו. זאת אומרת, החלחת והאוויר גם משנה. ידוע שבישול, נקודת הבישול תשתנה כפי החום והלחת. שוב, הכל הולך ביחד כדי להגיע לחישוב הסופי.
אוקיי. בסדר. טוב, אני ממשיך הלאה.
בישול לא מבחינה מדעית, זה ריכוך.
כשאתה מבשל נוזלים, אז שייך לדבר על ריכוך?
לא, זה ריכוך
של
דברים קשים.
כשאתה
מבשל
קשה
בצל
מתכת.
זה
הלמדה.
זה לא
הכנת
אוכל?
גם להכין סלט זה בישול?
זה אוכל...
למלוח חמוצים זה בישול? אני... הכנת אוכל על ידי חום?
כן.
ייבוש של פירות מיובשים באוויר חם. מה? לא, אני שואל בגלל שאני במבוכה. אני באמת שאין לי עניין, אם למישהו יש תשובה טובה.
תשובה שכן, בחלק מהמקרים. ניקח את הדוגמה של המלח. מהר אם יש מלח. אין לו בישול, אין לו בישול. אבל אותם רואים, דברים שחורים,
בקלות
רבה יותר.
אוקיי, בואו נחכה עם השאלה הזאת, בסדר, שנספיק משהו ב-20 דקות, 25 דקות שנותרו לנו. 20. אוקיי. בסדר, המשנה, הגמרא הבאה, הגמרא בזבחים, מדברת על הדין שמופיע בספר ויקרא. איפה זה מופיע בויקרא? ויקרא.
וב.
אתה מחזיק מהסיכום איפשהו? איזה עמוד זה? אני בסיכום, כן. התורה אומרת, זו תורת החטאת, 3 נקודות, אוכלי חרס אשר תבושל בו יישבר, ואם נחושת בושלה הוא מורק ושותף ממים. כלומר, כלי שבושלה בו החטאת צריך טעון מריקה ושטיפה. עכשיו, זה לשון הפסוק, אבל המשנה אומרת עוד יותר, לא רק כלי שבושל בו. אומרת המשנה בזבחים, אני בעמוד 3 למטה, אחד שבישל בו ואחד שעירה לתוכה רותח. אחד קודש, כן, זאת אומרת שלא רק בישול, אלא גם עירוי. גם עירוי מצריך מריקה ושטיפה. אומר רבנו תם, מכאן אני רואה שעירוי הוא בישול. כי הרי התורה אמרה, אשר תבושל בו. אז רואים שעירוי גם מבשל. אומרת הגמרא, אני ממשיך בעמוד 4, אשר תבושל בו, אין לי אלא שבישל בו, עירה לתוכו רותח מניין, תלמוד לומר, ואשר תבושל בו יישבר. לעומת זאת, מהמשך הגמרא, מביא רשבם ראיה שעירוי אינו מבשל. באי רמי בר חמה, תלאו לשיפוד של חטאת לצלותו באוויר תנור, דנתבשל בו אבל לא נבלה בו כלום, מהו? האם צריך התנור שבירה או לא? כי הרי זה בושל בו, אבל הכלי לא בלה כלום. הבישול ובילוע הוא דקפית רחמנה, או דילמה, הבישול בלא בילוע גם כן קפית רחמנה. אמר רבה, תשמע, אחד שבישל בו ואחד שעירה לתוכו רותח. אלמה, אחד הקפיד דהה עירה לתוכו בלוע איקה בישול איקה. רואים מכאן, מהשורה הזאת בגמרא, רואים שעירוי מבשל או לא מבשל? מבליע אבל לא מבשל. מבליע אבל לא מבשל. אומרת הגמרא, בלוע בלא בישול לא קמי באי אלן. דכיוון דאבי נותר, והתורה העיד על כלי חרס שאינו יוצא מידי דופשו לעולם, הוא בא ישבירה, אז ברור ש, שמספיק שהוא בולע בשביל שהוא, שנצטרך לשבור אותו. כי קמי באי אלן, בישול בלא בילוע, מהי? אז הרי לנו שהגמרא אומרת במפורש, שבלוע בלא בישול, שעירוי הוא בלוע בלא בישול. מקרה ראשון. מקרה ראשון. אומר רבנו טעם, זה בכלל לא ראיה. כי כל מה שהגמרא רצתה להגיד, זה ש... שבמקרה הזה, לא מעניין אותי הבישול. במקרה של עירוי, לא מעניין אותי הבישול, כי סוף סוף הכלי בלוע. אז אפילו אם היה בישול, זה לא מעניין אותי. בין אם יש בישול, בין אם אין לי בישול, לא זה מה שאכפת לי. אכפת לי מזה שהכלי בלוע. זה שהכלי בלוע זה מצריך כבר לשבור אותו. ולכן אין להביא מפה ראיה לשאלה שאותה שאלה הגמרא, האם בישול בלא בלוע צריך שבירה.
אין קל וחומר, לא? זה לא קל וחומר? אם עירוי מקרה ראשון זה בלוע, זה ודאי שבישול זה...
לא, אז אני אגיד שוב, אני אגיד שוב. יש מקרה שקוראים בו שני דברים. כשאני מבשל בתנור, והתנור גם...
גם התלאו של השיפוד, ניסינו להגדיר מה זה בישול,
לא? לא, בישול הכוונה הכנת המאכל. ככה אנחנו, הכנת מאכל. שוב, אני מכין מאכל בתנור. עכשיו קוראים שני דברים. גם המאכל מתבשל בתנור, וגם התנור בולע מהמאכל שבו. עכשיו הגמרא שואלת מה קורה אם נפרק את הדבר הזה. נדון על בלוע בלא בישול ועל בישול בלא בלוע. אומר רבה, בלוע בלא בישול, רואים שהוא אוסר את התנור. ומכאן שגם בישול בלא בלוע גם כן יאסור. ככה רוצה רבה להוכיח. אומרת הגמרא, אין לך שום ראיה מזה שבלוע בלא בישול אוסר. בלוע בישול בלא בישול ברור שהוא יאסור, כי התנור הוא בלוע בקורבן, וזה הופך להיות נותר, וצריך לשבור את התנור. כל השאלה היא מה קורה כשהתנור לא בלוע. אין שום איסור בדפנות התנור. האם מעשה הבישול, הכנת האוכל בתוך התנור, אוסרת אותו. ולכן אין שום ראיה לעניין הבישול מעירוי. כי עירוי, ברגע שעירוי מבליע בתנור, הוא אוסר את התנור. יש?
לא כל כך. יכול להיות מצב שיש בישול בלא בלוע?
לא. לא, מה זה לא יכול להיות? אתה יכול להכין תיאורטית, כן. זאת אומרת, תיאורטית, אם האוכל לא נוגע בתנור, אז האוכל מתבשל ולא נבלע בכלי. נניח שאתה מכניס לתוך התנור שלך סיר סגור, ואתה מחמם את התנור. האם האוכל מתבשל בתנור? כן. האם התנור בולע מהסיר? לא, כי הסיר סגור. על זה מדברת האגמר.
זה הדיון בקרה.
כן, זה מה שאומר. כן, אז זה השאלה של רמי בר חמה. יפה. המקור השלישי, הירושלמי. הירושלמי שבו ממש שואלים את השאלה מה הדין בעירוי, מהו ליתן תבלין מלמטה ולהראות עליהן מלמעלה. רבי יונה אמר אסור, ועירוי ככלי ראשון הוא, וזה בהלכות שבת. בהלכות שבת רואים שזה מבשל. חילד רבי יונה מנהדה, כלומר סיעתה לדברי רבי יונה מאותה משנה בזבחים, אחד שבישל בו, אחד שירה לתוכו רותח. רואים הירושלמי שהוא הבין שהעירוי מבשל. אמר רבי יוסי, תמן כלי חרס בולע, תבלין אינן מתבשלים. מה שקורה בתנור, שהתנור הוא בולע, אבל הכלי חרס הוא בולע, אבל ולכן צריך לשבור אותו. הכלי חרס בולע מהעירוי, לכן צריך לשבור אותו, אבל התבלין לא מתבשל. במילים אחרות, אין זהות בין הבישול לבין הבליעה. היטיב רבי יוסי ברבי בון, ואתני אף בכלי נחושת כן? איתלך למימר, כלי נחושת בולע? מה יכול להיות שכלי נחושת בולע בעירוי ולא מתרחש בישול? כלי נחושת זה דבר שהוא קשה, בשביל לחדור אותו צריך לומר שעירוי זה דבר שהוא ממש חם, לכן חייב להיות שהוא מבשל במקרים אחרים. ורבי יוסי מתעלם מהקושייה, כנראה שהוא סובר שכן, יכול להיות כזה דבר שכלי נחושת יבלע אבל לא יהיה בישול. במסקנת הירושלמי, רבי יצחק בגופתא אביי קמי רבי מנה, עשה כן בשבת חייב משום מבשל, עשה כן בבשר וחלב חייב משום מבשל, והוא אמר לו שלא, שהוא לא חייב משום מבשל, כל שאין האור מהלך תחתיו.
אם משהו נבלע איך השטיפה,
לא רק שטיפה, יש מריקה שזה הגעלה במים רותחים, ואחרי זה שטיפה במים קרים, כלומר הגעלה במילים אחרות. אז מהירושלמי הזה נראה שבישול, שעירוי מבשל או לא מבשל, תלוי לפי מי, מחלוקת המוראים, מבשל או לא מבשל. במסקנת הירושלמי שעירוי לא מבשל, ככה על פניו. ועכשיו אנחנו מגיעים לתוספות, ומפאת קוצר הזמן אנחנו לא נקרא את כל התוספות, לא נקרא אותו בכלל. מה שנעשה, שנעבור בקצרה על ארבע שיטות ראשונים, רשב"ם, רבנו תם, הגאות אושרי ורשב"א. בקצרה, לא בפנים, תקראו בבית. כששלחתי לכם את המייל הקודם, שלחתי איתו גם קובץ עם סריקה של הארוך משח לשח, חוץ מהספר שהוא כתב על מה שכולנו מכירים בשח בשולחן ארוך, אז יש לו גם ספר שמופיע בסוף הכרכים של הטור. סוף הכרכים של הטור, ארוך משח, נמצא פה. ושם באמת זה נקרא ארוך כי זה באמת ארוך, והוא מבסס שם את השיטה שלו ומסביר טוב מאוד איך אפשר ללמוד מה שיטתו של כל אחד מהפוסקים. אז נעבור עכשיו על הטבלה, נתחיל בעירוי ונעבור אחרי זה לכלי שני. אני עכשיו אוחז בטבלה. עירוי, סובר השבעם שעירוי ככלי שני והוא לא מבשל, ולכן שאלת מה 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 היא נפקמינה. נפקמינה שהיום כולנו כידוע, כשאנחנו שוחטים את התרנגולות שלנו כל אחד בביתו הוא, אז אנחנו מאוד לא אוהבים לתלוש את כל הנוצות, זה מאוד קשה לנו. אז מה שאנחנו עושים זה שאנחנו מולגים את התרנגולות. מה זה למלוג? זה לשפוך עליהם מים רותחים, ואז יותר קל לתלוש את השערות. אז רשב"ם אומר, היות שעירוי מכלי ראשון לא מבשל, אז אני יכול לשפוך מים רותחים מהקומקום על התרנגולת. אם עירוי היה מבשל, אז מה היה קורה? היה קורה דבר היום ונורא, הדם היה מתחיל לצאת, ואז אם לא הספקתי למלוח את התרנגולת, אז כל התרנגולת נאסרת לי. ואם אני מולג גדיים בשביל להוריד להם את האור, עוד יותר קטסטרופה. יש להם חלב, והחלב הזה בבישול הוא כולו יפעפע ויאסור לי את כל הגדי שלי. אבל ברוך השם, סובר השבם, שעירוי לא מבשל בכלל, ולכן אפשר למלוג עופות וגדיים בכלי ראשון. ומכל מקום, כמו שראינו בסוגיית התאה גבר, עירוי מבליע בכדי קליפה. קדמו לכם סוגיית התאה גבר. מהסוגיה של רוטב שנטף, זו אותה סוגיה של תתאה גבר, רואים שאפילו שכשפסק הקילוח עדיין צריך קליפה. זאת אומרת, רשבם לא מחלק בין נפסק הקילוח ללא נפסק הקילוח. וגם אינו מבליע ומפליט כאחד, לכן מותר להראות על תרנגולת מכלי ראשון אפילו לכתחילה. מה זה מבליע ומפליט כאחד? עד עכשיו דיברנו על בישול. בישול זה הדבר האולטימטיבי, זה קורה הכל, כל הטעמים מתערבבים. יש לנו משהו שנקרא בישול, משהו שנקרא בליעה, לעומת מבליע ומפליט כאחד. אם אני שופך חלב רותח על בשר, אז מספיק לי שהבשר יבלע מהחלב. אבל מה קורה אם אני שופך מים רותחים על סיר שבו יש לי בצד אחד, או כיור שבו בצד אחד יש לי גבינה ובצד שני יש לי בשר? בשביל שמשהו יעשר, אני צריך שיקרו שני דברים. אני צריך שהמים הרותחים יפליטו את הטעם מהבשר, וגם יבליעו אותו בגבינה. אופו. אז רשב"ם סובר שזה לא מבליע או מפליט כאחד, אלא רק מבליע. בסדר? כן? זה הגדרה קצת משונה, אבל ככה סובר רשב"ם.
הוא כבר רק מחליט, לא?
אחד.
כן.
מדובר על כלי ראשון שהיד סולדת בו. יד סולדת בו. כן, אם הכלי יתקרר, וזה נדון בשבוע הבא. רצית לשאול את זה?
לא.
הרשב"א מופיע גם בתוספות השבת, גם בתוספות בזבחים, וגם יש פה תוספות שלא הבאתי, תוספות בעבודה זרה, בסוף נוסף את העבודה זרה.
אנחנו לא דנים בכלי עצמו. נכון?
הפעם?
כל העניין הזה כרגע, אנחנו לא דנים בכלי עצמו, עם הכלי עצמו
בלעור. מה קורה אם שפכת חלב רותח על סיר וסרי?
אותו דבר.
כן. זאת אומרת, משמעות לענייננו, שזה דבר שלצערנו קורה לא מעט, שנשפך לך חלב רותח על סיר וסרי, אז הסיר בולע כדי קליפה, ולכן אתה צריך להגיל אותו. ולאו דווקא להגיל אותו, מספיק לך לשפוך עליו מים רותחים. כלי שני, לא מבליע כלל. מה ראינו בתתא הגבר? אומרת הגמרא, עד המיקר אי אפשר דלא בלה פורטה. משמע שאחרי שזה מתקרר, אחרי שזה כבר נהיה בכלי השני, זה כבר קר, זה לא מבליע כלום. בסדר. עכשיו נעבור לדעת רבנו תם. בדעת רבנו תם נחלקו השח והמהרש"ל.
יש מישהו שמקשר בין הסוגיה הזאת ובין מה שיש בעבודה זרה על הכנת יין, אם יש יותר סתם יין, או יש יותר יין שלא נגע בו לכוכבים? שם יש דיון באמת, זה קשור לשאלה האם הקילוח הסתיים. יש דיון, אם אני זוכר נכון, האם יש יותר יין כזה או כזה.
טוב, שם שוב, יי נסח הוא אותו דבר כמו הלכות טומאה, שבהם אנחנו דנים במגע ולא בעברת טעמים.
לא, יש כאלה יין של כמות,
אבל לא חום. לא חום. זה עניין של מגע. אני לא יודע. מה שאני לא יודע, אני לא יודע. אוקיי, בסדר. יש לך כוח. כן, כרגע אני כותב דעת רבנו תם בתוספות בזבחים, כפי שבאמת כתוב בתוספות בזבחים, אתם תפתחו אחרי השיעור. והתוספות אומרים כזה דבר, רבנו, אחת הסוגיות אומרת שאם אני שופך מערה מים רותחים על גבי קמח, אותו קמח פטור מחלה. שואל רבנו תם, למה הוא פטור מחלה? הרי עירוי, אני אמנם סובר שעירוי מבשל, וזה באמת פותר את הקמח מדין חלה. אבל העירוי מבשל רק כדי קליפה, אז למה זה פותר מדין חלה? הרי יש לי עוד הרבה בצק, עוד הרבה קמח בתוך מה שנשפח עליו. לכן רבנו תם מאמין את הסוגיה היא שיש כמות ממש מצומצמת של קמח. בלי הקליפה אין שיעור חלה. אם זה לא היה מבשל את הקליפה, היה צריך חלה. ככה רבנו תם אומר. בניגוד לזה, רבנו תם, גם בספר הישר ובמקומות אחרים, אומר שאיך אני מכשיר כלים. פיוט. פיוט לפסח. הפיוט הזה מפרט את הלכות הכשרת כלים. אומר הפיוט, שאם יש לך כלי שנשפח עליו, שעירו עליו מים רותחים, אז אתה יכול להכשיר אותו בעירוי של מים רותחים. מצוין, נכון? רבנו תם אומר שלא. שלא רק כלי שנשפח עליו מים רותחים אפשר להכשיר אותו במים רותחים, אלא אפילו כלי שבישלו בו על האש, כלי ראשון ממש על האש, אפשר להכשיר אותו ברותחים. כך סובר רבנו תם. מזה נראה שכמה מבשל ומבליע ומפליט העירוי. כמו בישול רגיל, הוא מפליט מכל הסיר. לכאורה הדברים האלו תמוהים, כי אם הוא מפליט מכל הסיר, אז למה רבנו תם נדחק בסיפור ההוא של חלה? זה עושה את הכל, זה מבשל את הכל. התוספות נשארים בקושייה, אבל מה שאנחנו רואים, אני עכשיו חוזר לטבלה, רבנו תם בתוספות בזבחים סובר שעירוי מבשל כדי קליפה, אך אינו מבליע או מפליט יותר מזה, שהרי נשארו עליו תמיהה, איך התיר להכשיר כל כלי בעירוי רותחין. ומה קורה בכלי שני? כלום, לא מבשל כלום. עד עכשיו אלו הדעות הכי מקילות. אז כל מי שרוצה לעשות מעצמו חיים קלים, שילך עכשיו, גם הגיעה השעה. לא? הם נשארים לחומות. נשארים לחומות. אוקיי. הגאות אושרי, בדעת רבנו תם, סובר שעירוי שלא נפסק הכילוח, מבשל לגמרי את כל המאכל, מההתחלה ועד הסוף. ולכן כמובן גם מבליע מופליט מהכל. אם אתה תערה מהכלי ראשון, מהקומקום על הגדיים האלו, על התרנגולת, כל התרנגולת תיאסר, לא יהיה לה הכשר. לעומת זאת, או נגיד ככה, איך הגאות אושרי מסביר את הסוגיה של תתא הגבר, שגמרא אומרת שמבליע ומפליט רק כדי קליפה, שמבליע רק כדי קליפה, שם מדובר כשהקילוח נפסק. בזה אומרים תתא הגבר, נפסק הקילוח, ונעשה רק כדי קליפה. מה קורה בכלי שני? לא נדבר לפי הגאות אושרי. נעבור ל...
אני לא מבין מה זה שלא נפתח. כמה זמן זה לא נפתח?
הכוונה היא שיש רצף ישיר בין הכלי הראשון לבין המקום שבו זה נוגע בסוף.
אבל אני צודק, לכמה זמן? לשנייה מספיק...
שכן, שיש חיבור ישיר, כן. נכון, אז הרמת הגבה שלך משותפת לכולנו, וגם לכל לתוספות ולראשונים.
לא, מה החום זה חום? זה בכלי
ראשון. השאלה היסודית היא, למה חכמים הגדירו הגדרות שהן הגדרות שרירותיות? כלי ראשון. נפסק, כי לוח לא נפסק. היו צריכים לעשות הגדרות יותר גמישות. אולי לא היה להם איך למדוד את החום, ואולי, כמו שהצענו בתחילת השיעור, שלא רק להם לא היה איך למדוד את החום, אלא לכל אדם נורמלי אין דרך למדוד את החום אצלו בבית. ולכן הם התוו דרך, במקרה כזה וכזה, תדע שאתה צריך להיזהר. בכלי ראשון, תדע שהעשויה הייתה להיות בליה, ולכן אתה צריך לחשוש. במקרה כזה, אתה לא צריך לחשוש. שאגב, זה עושה לכולנו את החיים יותר פשוטים.
אני לא מסכים. כאילו היה להם להגיד במחום, היו מוקדים, ואז היו מוקדים על פי זה, מה היו להיות במקרה כזה או כזה.
כן, אבל הם היו צריכים להתייחס לכל המאכלים, ולכל סוגי הכלים. ולכל הכמויות. ולכל הכמויות. אז מה זה לא דרך חז"ל? במקרה הזה זה לא דרך חז"ל, כי זה גם לא פרקטי. לא, אבל לפי דבריך באמת צריך להישאר בכל דבר. ככה אתה אומר, שצריך להישאר בכל כמות של נוזל, בכל טמפרטורה, בכל מאכל שאותו אתה, שבו אתה דן, ולא רק כל מאכל, כמה הוא היה מבושל עד עכשיו. האם הוא חזק במקרר או שבפריזר. ואין לדבר סוף. כן. בסדר, אני אחתוך. עד כאן שלושת השיטות שראינו יצרו זהות מוחלטת בין שאלת הבישול, סליחה, לא, לפי רבנו תם יש זהות בין הבישול לבין הבליעה. הראשון שמנתק את הקשר ביניהם זה הרשב"א, שסובר שאלו שתי סוגיות נפרדות והכל צריך ללכת אחרי החום. וגם כלי שני, אם יד צולדת בו, מבליע כדי קליפה. ועירוי עוד יותר, עירוי אוסר את הכל. שולחן ארוך ורמה פסקו לכתחילה כמו הרשב"א, זאת אומרת שכלי שני לכתחילה אוסר כדי קליפה. מה המשמעות של זה? מה המשמעות של זה לענייננו? אם אני אוכל מרק עוף וגיליתי שהכף שבה אני משתמש היא כף חלבית, מה דין הכף? עוד פעם, אני לא אוכל מרק מהסיר, ברוך השם, והמרק חם יד צולדת בו, והוא כלי שני. אז לפי רבנו תם, מה קורה בכלי שני? כלום. לפי רבנו תם, הנה יש טבלה, אפילו רבנו תם, אינו בולע כלל, ברוך השם. לפי רשב"ם, גם כן לא בולע כלל. לפי הרשב"א, בולע כדי קליפה. ולכן, מה צריך לעשות לקף? להגיל אותה, או להראות עליה. אפשר גם להראות עליה. המרק? לא, המרק לא בטח אסור. לפי רשב"ם, המרק לא אסור. כי הוא לא מפריד. ולפי רבנו תם, המרק לא אסור. ולפי הרשב"א, אז אולי לא בן יומו, ואולי אנחנו נבטל ב-60, ועוד כל מיני... כן, קל מאוד לבטל ב-60. אם כלי שני מפליט רק כדי קליפה, הקליפה של הקף זה ממש כמעט כלום. בהחלט יכול להיות שזה יתבטל במרק. עכשיו, שולחן ארוך ורמה פוסקים שלכתחילה צריך לחשוש לדעת הרשב"א. לכתחילה צריך לחשוש, בדיעבד מותר. הם לא הצריכו אפילו הפסד מרובה, ואפילו לא הפסד קצת. לכתחילה צריך לחשוש, ולכן אל תאכלו מרק בכף חלבית, תאכלו בכף מסרית, זה גם טוב לשלום בית, וגם לשלומה של החמות. ובדיעבד זה בסדר. השח לפי השולחן ארוך ורמה משמע שלא צריך בכלי שני לקלוף, גם בדיעבד משמע שלא צריך זה. ואני אתן אחת הדוגמאות שהם מדברים עליהם. יש לך אורחים, ואתה רוצה את התרנגולת שהיא קפואה אצלך בפריזר, כן, זה דבר שיכול לקרות לכולנו. פתאום נפלו עליכם ואורחים לשבת, ואת העוף הלא שלא נמלח אתם רוצים להפשיר, והוא אצלכם בפריזר. אז מה תעשו? קחו סיר גדול, שימו בפנים מים, ותדחפו בפנים את העוף, העוף שלא נמלח. וזה יהיה בסדר. למרות שזה, לפי הרשב"א זה אמור, אולי זה מזיז את הדם, כל מיני כאלו, זה עושה בעיות במליחה. לא. לא חוששים לזה. השח מחמיר קצת יותר. זה בכלי שני מה שאני מדבר. סיר? לא, תשפוך מים מהקומקום אל הסיר, ושמה זה. אבל רצוי שהמים לא יהיו חמים שהיד סולדת בהם. עדיף. השח מחמיר קצת יותר, שבמקרה שאין הפסד מרובה, צריך לקלוף. יש דעות יותר מחמירות. אני לא אומר אותם בגלל שרוב, לא יודע אם רוב. ראיתי שכתוב בספר הכשרות, שפוסקי זמננו מקלים כמו השח. זו לא הדעה הכי, לדעתי זו לא הדעה הכי מתקבלת על הדעת. אני, אישית, אני, הרשב"א מתקבלת לי יותר על הדעת, למרות שבסוגיות הוא מאוד דחוק. בירושלמי הוא דחוק מאוד. שיעור הבא, גוש. לכתחילה לא, בדיעבד, לדעת השח, צריך לקלוף. אם יש הפסד מרובה.
ואין חילוק במוזלים שלכתחילה
אחרים שלכם? לא. עכשיו, לספרדים זה לא משנה, בגלל שכמו שיש מחמירים אצל האשכנזים, גם לספרדים הפרי חדש מחמיר עוד יותר. הוא סובר שכלי ראשון, שני, שלישי זה לא משנה, אם יד סולדת בו, לכתחילה זה אוסר את הכל. בדיעבד, זה מרובה, מספיק קליפה. אבל מה שהחוות יאיר אומר, ונראה לי שזו הנחיה טובה, הוא אומר כזה דבר, זה חשבון הגיוני.